כן. טוב, שלום וברכה. פורים וטיפול רפואי עצמי וטבעי. איך אנחנו מרפאים, איך אנחנו מטפלים במחלה, אנחנו מזמינים את המחלות בסוף. מחלה זה לא דבר שהוא איזשהו מזל רע שנופל מן השמיים כי פתאום יש איזה כעס שמימי, לא. אלא אנחנו, ברוב המחלות אפשר להגיד בצורה פשוטה שיש לחץ דם כי יש לחץ ויש סכרת כי יש מתיקות מדי וכל דבר אפשר להגיד שבעצם זה, אני מדבר על הנפש בעיקר. בנפש יש הבנה פשוטה שהרופא הכי גדול זה האדם עצמו. האדם עצמו הוא הרופא הכי גדול של עצמו. כי הוא מכיר את עצמו הכי טוב, ואם הוא היה צריך להשתדך עם אדם אחי, אז הוא היה עם עצמו. אדם הוא קרוב לעצמו. ונראה בפורים ופרשת פיקודי קצת גם איך אפשר ללמוד כמה עקרונות. יש הרבה עקרונות, רק תיארתי שישה ויש עוד הרבה. הפשוט ביותר והמקורי ביותר והכי כזה, הכי, זה המלאק. המלאק שבלב, הספק שבתוכנו. שחותך בין הראש לבין הזרימה הטבעית, ששום דבר לא יורד לזרם הטבעי של החיים, הכל נשאר תקוע פה, איפה שהתפילין הם מתחילים לעשות לנו, זה נקרא דקוסיישן בלועזית, לא יודע איך בעברית, אבל שאתה מפגש פה של התפילין, בדיוק במקום איפה שהעמלק תוקף, כנגד הספק, הספק שאומר לנו, תלמד, אבל אל תתלהב. תלמד, אבל אל תחיה. אל תחיה בטבעיות. תהיה ספר מתהלך. תהיה מספר מתהלך. ועל זה אומר הרב ואלי, רמת ואלי, רבי משה דוד ואלי, שאני מצטט כמעט כל שיעור. בעניין מחאה של זכר המלאק. כן? יש מצווה גדולה, גדולה, לזכור את המלאק ולמחות את זכר של המלאק. דע כי זהו דבר פשוט, שצריך שיהיה כך, לפי דרכו והנהגתו יתברך. שהרי המלאק הוא ממש סוד הרצועה, שנבראת להקות את ישראל כשמרפים את ידיהם מן הקדושה ומן התורה כידוע. ברגע שהגענו לרפידים, אז ויבוא המלאק. ברגע שיש ריפוי ידיים, יש המלאק כדי להדריכם בדרך ישרה, בכוח הרצועה עומדת לפניהם, עד שיהיו נתקנים לגמרי. וזה סוד שאין השם שלם עד שימחה זרו של המלאק, כי שלמות השם ושלמות הכיסא, כן, כי ידו על כסייה כתוב, הוא חותך בין יוד קה, שזה המוחין שלנו, לבין וו קה, שזה הזרימה שיורדת לתוך הגוף שלנו. אז זה מה שבעצם אנחנו צריכים לעשות, זה להחזיר את הזרימה. כל מחלה באה מזה שיש עצירה של הזרימה הטבעית, של מה שקורה לנו במוחין, בשכל שלנו, במחשבות שלנו, לבין מה שקורה לנו במחול של החיים, בחוויית החיים. לפי שאין עוד צורך לשבת הרצועה, אז בסוף, ברגע שאין סוד, אין עוד צורך, כי ברוך השם אנחנו מתוקנים, לישראל המתוקנים, מאחר שכבר נגמר תיקונם, ואם כן השבת, נשבר ונשרף, ויהיה השם אחד ושמו אחד. מה זה הסוף של התפילה שלנו? אנחנו מתפללים למה? מה המגמה של התפילה? וביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מה זה השם אחד ושמו אחד? שכל מה שאנחנו לומדים מופיע בהתנהלות שלנו הנפשית, המידותית, הרגשית, הכל יורד לחוויה. וזה לא נשאר באקדמיה, אלא אקדמיה מקדמיה. ועכשיו, חוץ מזה, עוד דבר. אנחנו רוצים לעבוד עם כוח המדמה, כוח הציורי. מספרים על רבי זושה. מכירים בטח הסיפור שהמתפלל, והיה מתפלל ומתפלל ועושה תנועות וככה, פתאום אמר, אולי מתגאה. אז הוא צייר, הוא דמיין שכולם הם עצים. הם עצים, ואז ראה שכל המניין זה, רק, זה כמו עצים, אז הוא המשיך בתפילה, הוא המשיך להתכוון כרגיל, והם עצים. ואחרי זה מספרים שהוא הולך לטייל ביער, והחושר ופחל וזה, אז הוא התחיל לדמיין שכולם הם בני אדם. הוא ראה שמה, כולם בני אדם, חסידים כזה מסביבו. אמר, מה, אני לא מפחד. כוח בדמיון אדיר לרפא את האדם, איך משתמשים בדמיון הזה? אומר הרב קוק באורות הקודש, התעלות של הדמיון בא כל זמן שהוא דבוק בקדושה. כלומר, אנחנו צריכים להבין שהמכשירים, וזה הנושא של הסדרה שלנו, של כוח המדמה ושל הדמיון, כל המכשירים שאנחנו משתמשים בהם, הם מוצאים אותנו מהזרימה הטבעית, כי הם ממלאים אותנו בתכנים שהם חיצוניים לנפש שלנו, ואז אנחנו בעצם מתנתקים. אנחנו רואים דברים, שומעים דברים, אבל אין לזה שום קשר לחוויה האישית שלנו. זה מנתק אותנו מהחיים, ממש. זה כמו המתה. ואדם נותן לעצמו למות קצת, כל פעם שהוא נמשך לתכנים דמיוניים, שאינם מכניסים אותו לחוויה של חיים, אלא מנתקים אותו בעצם. מכניסים אותו לעולם דמיוני. אבל אם הדמיון הזה קשור לקדושת החיים, כלומר, אדם לומד לצייר אותיות בתפילה, ולומד לצייר את זה, ודברים של קדושה, ובית המקדש וכו', תלות של הדמיון בכל זמן שודבו בקדושה, אבל הדמיון של חול אין לו כי עם כוח הצל שבו לבד. והוא מקור הליצנות. מזה בא הליצן, כלומר, העמלק שבלב, שנקרא הליצן. מזה בא הניתוק בין אדם לעצמו, הציניות של הדור, הריחוק הרגשי. והריחוק בכלל, הזוגי והכל, בתפילה, לפי אותו הערך שהוא מתרחק ממקוריות השכל. זה הבעיה. הבעיה שהדמיון כשהוא חול, הוא מתרחק מהשכל לקדושה, ואז הוא הופך האדם לסוג של מקוטע. האדם הוא נפחד בינו לבין עצמו. דמיון של חול זה לדמיין דברים שהם סתמים. אני מדמיין עכשיו סנדרלה. ואני מדמיין אותה איך היא פתאום, איך היפיפיה נרדמת. זה הכל שטויות. זה ריק. דמיון של קודש זה לדמיין השם יתברך. שאני מדבר איתו עכשיו, ואני מתבודד איתו, ואני מתפלל אליו, ואני נכנס בתוך כל מילה ומילה של התפילה, ואני כאילו חווה את קרבתו. אני כאילו חי אותו כאילו הוא פה עכשיו בחדר. בסדר? זה ממלא אותי ביטחון, ממלא אותי... אנשים לפעמים מרגישים מאוימים, מפוחדים. אדם פתאום מנסה לדמיין לעצמו, רגע, בעצם, יש לי אבא שאוהב אותי, והוא מחבק אותי, והוא נמצא איתי. זה מופלא, זה מרפא, ממש מרפא. אבל הדמיון הזה של חול, אמרנו, אין לו כי אם כוח הצל של עצמו לבד, והוא מקור הליצנות, לפי אותו הערך שהוא מתרחק ממקוריות השכל. כפי משהו מתגבר, כך המציאות מתחלשת אצלו. בסדר? זאת אומרת, יש סוג של ריחוק. ורפואה לעולם, שנשתקע הרבה בדמיון מצד הצללי שלו, היא לא החלשות הדמיון. היינו חושבים שמה צריך לעשות עכשיו להיות שחלטנים. כי אתה ראיתם, הדמיון הוא מרחיק אותנו מהחיים. לא. אז זה לא הפתרון. היא לא החלשות הדמיון, וגם לא הגברת השכל לבדו, כמובן שלא. שסוף גם הוא מצומצם הוא השכל, הוא ננס, הוא קטנצ'יק, לעומת כוח הציורי הזה המופלא. אלא התשובה אל המקור העליון, ואני אומר לכם, יש פסקאות ברב קוק שצריך ללמוד בעל פה ולשנן אותם ולשלוף אותם. עוד לא עשיתי את זה. שהדמיון מוכשר לקבל ממנו את עוז החיים השלמים שלו, ועם זה יעזור גם כן השכל, בסגולת צילו, החירות, במעמקי הדמיון, עזר, שימושי. מה צריך לעשות? צריך לעלות את רמת השכל שלנו, להעמיק את התובנות שלנו, כדי להעמיק את הדמיון שיהיה דמיון של קודש. אי אפשר לסלק את הדמיון, אלא צריך להעלות אותו. הדבר הזה, בכל המחקרים שנעשו על תפילת המת, כבר דיברנו על תפילת המחקר המתפללים ודברים שאדם מצייר, תחשבו על אדם שיש לו מחלה והוא עובד על כוח דמיון חזק לקדושה, הוא כאילו מתמלא בציורים חיוביים ובציורים משמחים, והוא לא שומע דברים חדשות כל היום שיש אנשים שמתים, אנשים שתאבו, אנשים שפגעו ונפגעו. לא, הוא ממלא את עצמו בציורים נעלים של ישעיהו ושל שיר השירים. הוא מתמלא בתכנים שכליים שהם מלא ציורים, וככה הוא מתמלא בעצם בכוחות של חיים. בעצם יש לנו ביד אפשרות לבנות את הבריאות שלנו, בזה שאנחנו מתמלאים בכוחות של חיים, בזה שאתה הולך למשמש תמיד חכם, והולך לשיעורים, ופורש צדיקים, אנשים טובים, שזה אתה מתמלא בציורים חיוביים של חיים. ובפשטות, בהכי פשטות, אתה בזה מרפא את עצמך. בפורים אנחנו זוכים בחג המדמה. אנחנו בפורים לוקחים את המדמה ואנחנו הופכים אותו למקום נעלה. זה נקרא שיש גילוי יסוד דאבא. כלומר, זה החג, אחד החגים הכי גבוהים, עד כדי כך שעתיד כל החגים בטלים חוץ מפורים, כי בעצם זה החג שאנחנו עובדים עם המוח הציורי הזה. מה עושים עם המוח הציורי הזה? אנחנו נפגשים עם האחר. אנחנו פוגשים את האחר, אנחנו הולכים לרחוב, מחלקים משלוחי מנות, משלוחות למנות האביונים, אנחנו כל הזמן מחוברים זה עם זה. ואנחנו, עוד דבר אחד, אנחנו מגלים את הקדוש ברוך הוא באסתר. למרות שהוא באסתר, למרות שהוא איננו כביכול בצורה מתגלה, הר סיני, עשן, עניינים, הוא פה, הוא פה, בכל מקום, הוא נמצא. זה ממלא את האדם באמת שמחה מאוד מאוד, מאוד גדולה. דבר השלישי שאנחנו עושים, אנחנו חיים. בפורים, זה מוזר החג הזה, עד כמה אנחנו חיים את החיים. זה מה שצריך להיות בפורים. לא סתם קרנבל השתוללות, אלא אתה חי את עומק הקשר עם החיים. זה חודר, הדבר הזה, מאוד מאוד עמוק. מאוד מאוד עמוק. יש שמחה בחג הזה שהיא שמחה מהותית. זה לא שמחה שאתה אומר, יאללה, בוא נשמח, נלך לאיזה. לא, יש שמחה שמתגלה כמו בשבת. אומר הרב לוריה, שאני תמיד מצטט, לא מצינו מצווה של שמחה, ואף על פי כן עיקר העונש של הצדיק חטא כללות, בא משום חסכון השמחה. מעניין, לא כתוב מצווה לשמוח, כתוב מצווה לאהוב את השם, כתוב מצווה לאהוב את הזולת, כתוב מצווה להיות ירא בו, כתוב הרבה מצוות, אבל אין מצווה לשמוח. אבל כל העונשים שבחוקותיי, כולם הם בגלל שלא אהבתם, תחת לא אהבתם את השם בשמחה ובטוב לבב. כלומר, יש פה איזה עניין, סוג של מוזר. אמנם, השמחה אינה דבר נוסף שיש לנשמת ישראל שמחה, אלא שכל מהותו היא מעולם השמחה והתענוג. כמו שנאמר בקדוש ברוך הוא, עוז וחדווה במקומו, ככה נאמר על הנשמה. עוז וחדווה במקומה. כמו שנאמר על הקדוש ברוך הוא שיש עוז וחדווה ושמחה, ככה שם, כמו שהוא, ככה אצל הנשמה. לכן אפשר לצוות על דבר שהוא מהותי. בגלל שזה כל כך מהותי, אתה צריך לגלות את השמחה שבך. אז למה אני עצוב כל היום? כי אתה לא מספיק מחובר לנשמה. למה אני לא מחובר לנשמה? בדרך כלל כי יש מצוות רעות, בדרך כלל כאדם הוא חי חיים חיצוניים. אבל בסופו של דבר, איך לשמוח? להתקלף. לקלף את האגו, ולהתחיל לגלות שיש פה מעיין בלתי פוסק של שמחה, שרק דורש להתפרץ החוצה. והרפואה, סליחה, שכל עוד שאין האדם שמח, חסר בעצם מהותו, ואינו כמי שחסר לו אהבה ויראה, שחסר לו גילוי הקניינים שבנפש, אבל כאן חסר בו המהות שלו. לכן אדם לומד תורה בשמחה, אדם מתפלל בשמחה, אדם יוצא לשידוך בשמחה. כל מה שאדם עושה, הוא צריך להתמלא שמחה. מה זה להתמלא שמחה? נקרא, השמחה של פורים מלמדת אותנו השמחה המהותית. מה זה השמחה של פורים? היא נובעת בלי סיבה, אלא מחמת שלמות. למה אנשים לא שמחים? אומרים, אתה לא מבין, עם ההורים האלה שרבים כל היום, ועם זה, בבא של, עבודה, והבוס ככה מתנהג איתי, ותמיד סיבות למה לא להיות שמח. אומר לנו פורים, יש שמחה שהיא מהותית, שקשורה לעצם שלמות הנשמה. בשבת, יש הבדל בין שבת לפורים, קל. בסוף זה אותו דבר, אבל תראו איזה הבדל יש פה. בשבת עולים למקור החוכמה. הכל עולה אצלו, אצל השם. בשבת אנחנו כאילו על מעלית, עולים למעלה. אצלו, בארמונו. נכנסים לארמונו. בפורים, מקור החוכמה יורד למטה. כלומר זה הפוך. זה רק בדיוק תהליך הפוך, אבל זה אותו דבר. וכשהאור הגדול של שבת, אתה לא צריך להתאפס אל האור, אלא האור בא אליך. בשבת עולים למקור החוכמה, בפורים מקור החוכמה יורד, למטה. אבל שניהם מאותה בחינה, של שמחה מצד עצם המהות. אנשים, אומר רבי נחמן, על מה באים כל החולי, על מה באים החולי, מחסכון השמחה. כן? כלומר, מה זה שמחה? אתה לקחת את המוח שמאל שלך, מילאת אותו בתוכן של מוח ימין. זה השמחה. לקחת את המקום החושב שלך, ומילאת אותו בתוכן נעלה. אז מה קורה פתאום לאדם? הוא פתאום נהיה שמח. אדם בא למכון מאיר, יושב כמה ימים, פתאום מרגיש משהו מתעורר אצלו קצת. משהו מתנגן בו אצלו. כן? היה לי מינה כזה קבוע, כשהייתי לומד באתרת כהנים, כמה שנים, שאני לומד, והייתי עובד אחרי זה, במרכז העיר. אז הייתי לומד, עד שמתנגן לי איזה ניגון בפנים. מתנגן, זהו, בסדר, עשיתי את, עשיתי את עבודתי. כי בעצם הקודש הוא מקלף, מקלף את המקום החושב. במקום לחשוב על כמה יש כסף בבנק, אתה פתאום חושב על דברים אחרים הרבה יותר מחברים, הרבה יותר מחברים אל המהות, אל החיים הפנימיים. אז זה בעצם שורש הבריאות הנפשית וגם הגופנית, אפשר להגיד. עוד עיקרון, שאנחנו עובדים על העיקרון הזה בפורים, האכילה. איזה אכילה? איך לאכול בצורה הכי בריאה? קודם כל פירות, ירקות, קטניות, ולא להגזים בסוג הדברים השונים של אוכל, אבל גם מה אתה מכניס כשאתה אוכל. פעם הלכתי לדוד בן יוסף, זכרונו לברכה, והוא אמר לי, אתה צריך כל פעם שאתה אוכל, פשוט לשמוח מה שאתה אוכל. כלומר, אתה אוכל ותשמח. בעצם, אל תדבר דברים שמצערים תוך כדי שאתה אוכל, כי מה שאתה מכניס בפנים, אתה מכניס בפנים. וזה אנרגיה גם שאתה מכניס בפנים. אז השאלה, מה אתה מכניס כשאתה מכניס את האוכל בפנים? איך אתה אוכל? איך אתה אוכל? רציני כזה, כבד כזה. או שמח. וזה חשוב, כי זה גם פועל על, על התהליכים של הבריאות הגופנית והנפשית שלנו. אומר רבי נחמן על פורים, בליקוטי הלכות, כי על ידי פגם האכילה שהיה באותו אותו חטא, שאכלו מהסעודה של אחשוורוש כל כך הרבה ימים, ואכלו אוכל כשר בדץ, אבל אכלו ואכלו ואכלו. יש חטא של ריבוי אכילה, כי ככה, כי אוכלים, כי כולם אוכלים, אז אוכלים. זה חטא חמור. החטא הזה, כי על ידי פגם האכילה, נפגם ונתערבב הדעת. אין כבר חיבור. מה זה דעת? חיבור. אין כבר חיבור למה שאתה עושה. אתה לא חי את מה שאתה, כי אתה מלא באוכל, אוכל, אוכל, ריבוי אוכל. שזה בחינת אכילת עץ הדעת טוב ורע. כלומר, אכילה חיצונית. וזה בחינת, אז הפוך מזה, בחינת מתנות לאביונים. שנותנים בפורים, שעל ידי זה נתרבה האהבה והשלום. יש דרך לאכול, בזה שאתה לא אוכל, אלא אתה נותן אוכל לשני. דרך מעניין, כן? כמו הסיפור של מה ההבדל בין גן עדן לגיהינום. שבסוף יש שולחן וכולם כולם כולם אוכלים, רק שמה יש מזלגות ארוכות בגיהנום, אז כל אחד מנסה להכניס את האוכל בפה. מכירים את הסיפור כולם, בטח. אני זקן אז אני חוזר על דברים. מנסים להכניס את האוכל בפה, זה לא נכנס, כי יש לך מזלג ארוך, אז אתה רואה אוכל איזה מדושני עונג, זה לא נכנס בתוך הפה. אז מוישה רואה את זה, אומר, טוב, בוא נראה מה קורה בגיהנום, אם בגן עדן, אם זה הגיהנום. שולחן סך הכל די מכובד. מגיע לגן עדן, אותו דבר, אותו שולחן, אותה מזלגות, אותו דבר. רק שבגן עדן, כל אחד נותן עם המזלג שלו אוכל לשני. אבל זה בעצם, זה הרעיון. מתי יש, מקיימים את האכילה כתיקונה? כשאתה עסוק בלהיות עם השני כשאתה אוכל. שיהיה טוב לשני. אתה מטיב, אתה עסוק עוד פעם, לשמח את הסעודה, להגיד דברי תורה עליו. והוא מצווה גדולה להרבות בסעודה, כי אז האכילה הוא עיקר שלמות הדעת, ועל כן מתענים קודם פורים, תענית אסתר. אז אנחנו כולנו צדיקים גדולים, לפני פורים אנחנו עושים תענית, דבר גדול מאוד. ואז אתה ניגש לאכילה של פורים, זה אכילה של קדושה, כן? מה ההבדל בין הצדיק שמתאפק לאכול, לבין הקדוש שאוכל, אבל אוכל, כשיש חברים בבית, שיש מוזיקה, שיש ריקודים, זה לא סתם אכילה. אכילה, אכילה שמחה, אלא שהאכילה הזאת היא אכילה שיש בו דעת. אז בפשטות לכל השנה, זה לא אומר שצריך כל יום להזמין חברים ולחקוד ולאכול כמויות, אלא זה אומר שאתה צריך ללמוד עיקרון מפורים הזה, שצריך שבאכילה תהיה דעת. כלומר, חיבור למאכלים. אז אמרנו כמה דברים. אחד, אתה צריך ללמוד להזרים את הזרם של כל מה שאתה לומד. עכשיו, שיעור כזה, אתה יוצא, חוזר, יוצא מכל שיעור. נותן איזה ביטוי בגופניות שלך, בחוויה שלך, ברגשות שלך, במה שעובר עליך. שתיים, הדמיון, אתה לא יכול לחסל אותו, לקלוע אותו, זה לא עובד. זה חיה טרף, הדמיון, שצריך, חייבים לכוון את הכוח הזה, למה? לשכל, לקדושה, לדמיון, לציורים קדושים. שלוש, השמחה, לזכור שאין סיבה להיות עצוב, אין סיבה. אתה שמח כי נשמתך שמחה, זה שמחה מהותית. ארבע, אכילה מתוך דעת, תוך חיבור למה שאתה אוכל, כמה אתה אוכל, עם מי אתה אוכל, מה אתה עוסק בזמן שאתה אוכל, כמה שמחה יש בזמן שאתה אוכל. חמש, רוצים לשחרר עכשיו את הכעסים. אחד הפסקות היפות של שאר הכוונות של האריזל, בסוף ממש שאר הכוונות, זה הסיום של שאר הכוונות כמעט, חייב איניש לבסומה בפוריה. למה אנחנו צריכים ביום הזה להתבשם? למה? לא היה יותר טוב להיות אנשים עם שיקול דעת ועם איזה, מה זה הדבר הזה? אנשים מסתובבים, שיקורים, רוקדים כזה, מה זה? מה בא הדבר הזה לעשות? עד דלא ידע, מה זה עד דלא ידע? עד שהוא לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, מה זה הבלבול הזה? דיברנו על דעת, דיברנו על חיבור למודעות, לדעת, מה זה הדעת הזה? שאדם מתחיל להגיד שהמן הוא בסדר, מרדכי הוא רע, מה? הכוונה הוא כי לעולם תוך הקליפה יש ניצוץ של קדושה המאיר בתוכה ומחיה אותה. בכל דבר רע שאתה יכול להגיד בעבור זה אני חולה, זה מחליא אותי. אתה לא מבין, נפגע, טראומה, זה עשו לי, המורה בבית ספר. כל היום אפשר להתלונן על זה שעשו לי, ומה היה, ומה היה, ומה היה, ומה היה. בסוף, חביבי, אתה יכול לקחת אחריות גם על העתיד שלך. להיבנות לא לפי מה שהיה, אלא לבנות משהו אחר. זאת משהו שיהיה. זה תלוי בך. אז בשביל זה אתה צריך להסתכל על הדברים הרעים, מצד מה למדתי מזה? מה אני לוקח מזה? יש בכל דבר שאנחנו חווים בחיים שלנו שהם לא טובים, משהו שאני צריך ללמוד ממנו. ואז זה כבר לא מציף אותי, לא מרגיז אותי. אני כבר לא כועס, אני כבר לא יכול לישון בלילות. יכול לקחת את ה... יש איזה ניצוץ. כן, אבל זה כשאתה מודע, זה קשה לעשות. לכן, חייב איניש לבסומי עד אלו ידע. אומר האריזל, כי תוך הקליפה יש ניצוץ של קדושה, המאיר בתוכה ומחיה אותה, ולכן צריך לומר ברור המן. מה זה ברוך המן? להמשיך אל הניצוץ ההוא או. ולכן צריך לומר בלא כוונה, כי אתה לא יכול לזה בכוונה. אתה אומר ברור המן בכוונה, אתה לא בסדר. אפשר לברך את המן הוא בחייך. הוא רשע מרושע, שכחת? כן, אבל רק כשאתה שיקור, אתה יכול להסתכל בתוך הקליפה הזאת ולראות שיש פה בתוך גם הדבר הזה, כן? לקרוא את הזיכרון מתחת לשמיים, אבל מעל השמיים. יש שם איזה משהו בשורש שאתה צריך לדעת להשתמש בו. ולכן צריך לומר בלא כוונה, אחר שהוא שיקור ויצא מדעתו, שאם יהיה חס ושלום בכוונה, יאיר גם אל הקליפה, חס ושלום, אז אדם צריך לעשות את זה גם בכל השנה. לא להשתקר, חס ושלום. ולא לקחת חומרים, כל מיני חומרים כדי להשכוח. לא, אלא אדם צריך לדעת להיות בעסק הדעת. כן? כל המרבה בדעת, אז מרבה במחוב. הכאב בא מזה שאדם הוא מודע מדי בכל דבר. אני רוצה להיות מודע, אני רוצה לדעת. זה לא טוב, לא חייבים לדעת. יש הרבה דברים שגם לא צריך לדעת בכלל. העסק הדעת בחינוך ילדים, בזוגיות. נכון, היא לא דיברה יפה, הוא לא דיבר יפה. נכון, היא עשתה, הוא עשה. נכון, היא לא לומדת, הוא לא לומד. נכון. יש הרבה דברים שעשית גם בעצמך, שנורא מתבייש, לא מסתכל על המראה, בגלל לא מבין. כל זה, אתה יכול להחליט שאתה מסיח את הדעת. ככה הקדוש ברוך הוא טבע בנו מידה של עסק הדעת, לא כדי לא להתחכז בכיתה, אלא כדי שנוכל מול הקשיים שלנו לדעת להגיד, יאללה, אני ממשיך. אני לא נתקע, אני לא... וביום הזה אנחנו לומדים מה זה עסק, אומנות עסק הדעת. אומנות, המסוגלות הזו, לא להיות תקוע בלהיות מודע, בלחשוב על הכל, בלהיות כבד. אבל הפסקה הכי חשובה שרציתי להביא לכם, זה הפסקה האחרונה. פסקה מדהימה של המשילוח. משילוח, חזות הסביצה, מהפכנית. כל פסקה שמה, אז צריך לשבת יום שלם כדי להבין. כשאתה מבין, אתה מרגיש שאתה בא לך לחקוד ולחבק את כל מי שעובר לידך. אז תראו מה זה הסוד של הרפואה, שזה נוכחות. כוח המדמה הוא המפתח של כל הרפואה הזאת, של כל הבריאות הזאת, שהתיירנו אותו עכשיו בערך. מה זה נוכחות נפשית? מה זה שאני מחובר למה שאני עושה, ריבונו של עולם? שאני חי את החיים באמת. מה זה לצאת לטיול, להסתכל בנוף המדהים של ארץ ישראל, לא בחוץ לארץ, בארץ ישראל. להסתכל בנוף המדהים של ארץ ישראל, ולהתפלא מכל עלה, מכל ער, מכל שקיעה, מכל דבר. להיות כמו ילד קטן, שעוד לא ישתפשף מהגיל המבוגר, שככה שאתה כבר לא מתפעל מכלום. אלה פיקודי, הפרשה שהכי לא היה צפוי שהוא יגיד את מה שהוא הולך להגיד. פיקודי, זה פיקודים, זה פקודות. היינו, אומר המשילוח, על ידי הלוויים, כן, זה אלה פיקודי של הלוויים, על ידי איתמר. על ידי הלוויים בעבודתם, כי הם היו יכולים לעזוב מה התכונה של הלוויים, וזה קשור מיד נראה לפורים, מה זה התכונה של הלוויים? הם היו יכולים לעזוב כל תענוגי עולם הזה, וכל החיים שלהם מפני עבודת השם יתברך. תחשבו על אנשים קדושים שמסוגלים לחיות רק למען השם יתברך. זה החיים שלי. אני רוצה לחיות בתוך המקדש, לשיר, לשאת את הכלים של הזה. אני רוצה להיות שם בפנים. זה אומר שיש איזה מודל כזה שמלמד אותנו איך אנחנו נכנסים בעבודה. וזהו מחמת שמביטים לעומק הטוב הצפון בעבודתם לעתיד. לכן, נקרא את כל הפסקה ואז ננסה להבין. לכן, שם נשיאם היה איתמר. למה הוא איתמר? הוא זה שמייצג את זה של הלווים. כי תמר רומז על עומק אחרית הטובה. כי תמרים הוא אחרון שבשיבת המינים, שרומז על אחרית ותקווה, נכון? הוא דבש. מה זה דבש? תמרים. תמרים זה אחרון משיבת המינים. מה זה תמר? תמר זה הסוף. מה זה אי תמר? שלעתיד יברר השם יתברך את כל ליבות בני ישראל, שכיוונו לעומק רצונו יתברך, והיו הלוויים מוסרים נפשם בעולם הזה, בשביל רצון השם יתברך. ולכן שם נשיאם היה אי תמר, שלא להביט לאחרית לבד, רק שגם בהווה גם כן ייטב להם. הבנתם? מה זה אי תמר? עבודת השם היא עבודה של אי תמר. כלומר, אל תהיה תקוע בתכלית. אי זה לא תמר, זה תכלית. אלא גם תכלית, חשוב, אבל גם בוא נראה את התכלית בהווה. מה אני עושה היום? כן? זה מזכיר מה שאמרנו במפגש האחרון. סוף ימי, מה אני רוצה? מה החלום שלך? יש לך חלום? תחלום אותו, מצוין. עכשיו, בגיל 50. עכשיו, בגיל עוד שנה. ארבע חלומות. ועכשיו, מה החלום של היום? תחלום עכשיו. מה היום אתה רוצה לעשות עם היום? של מחר. תחלמו עכשיו. מה? תחלמו על היום של מחר. מה זה לחלום על היום של מחר? לאור החלום הגדול של גיל 119, אתה יכול לחלום באמת את היום שאתה הולך לעבור עכשיו. ובאמת הוא יהיה יום שאתה חי אותו, אתה שמח בו. לא משנה מה אתה עושה, אתה יכול לנקה רחובות, אתה יכול מה שאתה רוצה. בסוף הכל תלוי באיזה תוכן ציורי הכנסת בתוך היום הזה. עד כמה הייתה נוכח. מה זה הלוויים? זה נקרא תיקון קו שמאל בנפש. קו שמאל, מה זה קו שמאל בנפש? זה המקום שרואה את הפגמים, מקום ביקורתי, מקום פרפקציוניסטי, מקום כועס. תיקון הכעסים, נוכחות נפשית. זה כאילו גבורות מתוקנות. כמו שהגבורה פה היא חותכת, עושה את האדם ביקורתי, אלים, כסכני כזה, מכסך את כולם, מתלבט כל דבר. זה בעצם אנחנו, כולנו באים מהקו שמאל הזה, כולנו רוצים לבנות את הלוי שבתוכנו, את האיתמר שבתוכנו. מה זה הלוי שבתוכנו? נוכחות נפשית. מה זה נוכחות נפשית? זה גבורה מתוקנת. תהיה במה שאתה עושה. פורים בא ללמד אותנו לקחת את הקשר עם השכן, לקחת את הקשר עם הקרוב המשפחה שלך, לקחת את הקשר עם הגוף שלך, קשר עם האלוקות, בצורה עמוקה, בצורה אמיתית, בצורה חווייתית. אתה שם, אתה נמצא שם, אתה נוכח במה שאתה עושה. לוקח את אור העתיד, פורים, עתיד, רק פורים. לקחת את אור העתיד הזה ולהביא אותו עכשיו כאן, בעולם הזה. וזה אחד התיקונים הגדולים של הרפואה. אדם הוא חולה שתי סיבות. או כי הוא דואג על מה שיהיה, או הוא עצוב על מה שהיה. אנחנו אומרים, אדם מסוגל להיות בהווה. הווה שם הוויה, האל שלנו הוא לא איזה זקן בשמים שמשחק בובות, הוא שם הוויה. הוא דורש מאיתנו להיות. הוא מרחב שלנו הווה, כן. אז זהו, הם היו מביטים התכלית, ומתרגמים את זה בשפה של הווה. זה לא שאתה מכחיש את העתיד. כן? הרב קוק הגיע ליפו, תוך כמה חודשים שינה את כל תורתו. אומר, מסביר הרב ציודה. למה? הוא הביט לא במה, מאיפה זה בא החטאים, מאיפה זה בא עזיבת הישיבה. הוא ראה את אור העתיד. הוא ראה מה, לאן זה הולך. מוכין לגדלות יש פה. יש פה אנשים גדולים שרוצים גודל. מה הוא ראה עכשיו? הוא ראה את העתיד של מה הולך להיות עכשיו נביאים מתהלכים בתל אביב. אז עכשיו בוא נסתכל עכשיו בהווה ונלמד לאהוב אותם פה. וזה הקושי של הגבורה, זה גבורה. אתה יכול להיות חסר סבלנות ואתה יכול להיות כועס על הדור וכועס על כל מי שלא כמוך, אבל בסוף תבין, אם אתה רואה טוב טוב את המגמה, מגמה עליונה של כל התהליכים האלה שאנחנו עוברים עכשיו עם הנוער, עם כל התהליכים הדורים האלה המדהימים שאנחנו עוברים, אם אתה מסוגל לראות לאן זה, מה הגודל שעומד להתפרץ פה בתכלית, אז יהיה לך הרבה יותר סבלנות לראות. כן, יש שפעמים ילד שאתה רואה אותו ככה מסתובב בחיים, לא סגור על עצמו מה שנקרא, עושה דברים לא בסדר, ויוצא מהמסלול, ואתה מכיר את עומק נשמתו, אתה יודע מי הוא, וככה אתה מסתכל בו. מה אתה מסתכל בו? כי אתה רואה אותו בעוד, אתה חולם אותו בעוד 100 שנה. אז אתה יכול להסתכל עליו עכשיו, בהווה לחלום עכשיו עליו, אבל ולשאת אותו, להכיל אותו, כמו שיודע לעשות אנשים שיש להם גבורות מתוקנים. המחלה בא מגבורה לא מתוקנת. הריפוי הוא תיקון הגבורות. תיקון של הגבורות זה בא מזה שאנחנו נהפוך את כל הדינים האלה, שמביאים אותו לכעסים ולחרדות, ולביקורת ולפרפקציוניזם, למקום שנקרא לאהוב את הטוב שבכל יש. וזה אני חושב הדבר הכי 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 שמאפיין את פורים. פורים זה החג שאתה רואה אין השם השם מופיע במגילה. זה הכל סיפור של שם השם. הכל זה השם שמתתתר שם. הכל זה עניין של, 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 של השכינה שירדה למטה, והנה אנחנו בדור שאנחנו זוכים ממש, כמו בפורים, ממש. אנחנו לפני בית שלישי, אנחנו לפני בית שני, אנחנו רואים שהשכינה חזרה, השכינה חזרה, אנחנו רואים שהשכינה חזרה, וזה זה, זה, זה נעלם כזה. לא רואים את זה באמת בהסתכלות שטחית וחיצונית, אבל בהסתכלות מעמיקה אנחנו יכולים לראות שכולך יפה, ראייתי ומום, אין בר, השכינה חזרה לגמרי, והכל טוב, יש מלא אנשים טובים. רק דבר אחד חסר, שנדע להמתיק את הדינים שלנו ולהסתכל ולהיות, בעזרת השם, אי תמה. טוב, תודה.